שבת שלום, אנחנו פרשת פיקודי. נספר משל, משל לאדם שהיה בדרכו לפגוש את המלך והפנים שלו היו מאוד מלוכלכות והוא לא ידע מהדבר הזה בכלל, וכל מי שנקרא בדרכו נדמה היה לאותו אדם שהוא מחייך אליו, אבל באמת הוא היה צוחק עליו וגם חרד בליבו באותה עת, בגלל שהוא האדם הזה היה בדרך לפגוש את המלך. וכשהגיע האדם הזה אל המלך, המלך כעס עליו מאוד ואמר, אתה לא מתבייש לבוא אליי ככה? אמר לו, מה קרה? לא הבין בכלל על מה המלך מדבר. ציווה המלך על אחד מעבדיו להביא לפניו מראה, והוא ראה את פניו המלוכלכות, והוא התבייש כל כך. ומשל, אל השם יתברך, אנחנו לא יכולים להתקרב בהתחכמות, בשיקול דעת, בסברה. כל אלה הם לא שייכים בעבודת השם. זה כלל גדול שבספר הכוזרי הוא חזר עליו הרבה מאוד פעמים. הם לא מובילים אל רצון השם, אלא מה שמוביל זה קיום הציווי האלוהי באופן מדויק. לכן פרשת השבוע נאמר 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. זה נאמר ביחס לעשיית המלאכה של בצלל ידי בצלל ועם. זה נאמר ביחס להקמת המשכן, ביחס להתחלת העבודה בו בימי המילואים, וגם נאמר פעם אחת, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותם, משה. אגב, בתלמוד ירושלמי, בפרק ד' בברכות, נאמר שכנגד זה, תקנו את תפילת 18, וכנגד הפסוק האחרון שאמרתי, תפילת ברכת המינים, ככה מוסיף בעל התורים. מכל מקום, רק באופן הזה של עשיית כל המצוות יש השראת שכינה, בלי תוספת, בלי גירעון. כשהעם, כשהאדם מישראל מסודרים בסדר אלוהי, אז כתוב כמו שכתוב בפרשה, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. בלי זה, לא. לעומת זה, השכל האנושי, עם כל חשיבותו המדעית, הוא לא יכול לחדש דרכים אמיתיות בהתקרבות אל השם. בגלל, הסיבה היא שהאדם הוא מוגבל, והמפגש שלנו עם האינסוף ברוך הוא, הוא אפשרי רק בדרך אחת, שהאינסוף ברוך הוא, שריבונו של עולם, בעצמו, הוא פונה אלינו, ומדריך אותנו, כיצד לעבוד אותו, כיצד להתקרב אליו. בלי זה, אנחנו לא יכולים. השכל שלנו בהקשר הזה הוא לא נועד לחדש שום דבר, הוא נועד להעמיק בנבואה, להעמיק בתורה, לדקדק, לבחון, להקשות קושיות, לתרץ תירוצים. אבל מקוריות פה היא לא מובילה אל קרבת השם, היא מובילה אל טעויות, היא לא עושה שום פירות, זה גישוש באפלה. דוגמה לדבר במדעי החומר, אנחנו רואים במדעי החומר היום, אז אדם הוא יכול לבדוק, יש לו איזה תיאוריה, הוא יכול לבדוק אותה במעבדה, במיקרוסקופ, בטלסקופ, אבל מדעי הרוח ובכלל בעולם הרוח, במדעים שהם לא אמפיריים, או בעבודת השם, שהיא איך אתה תבחן, אם אתה רוצה לחדש עכשיו, איך תבחן? אולי יש לך לכלוך על הפנים, אולי אתה רוצה להתקרב אל המלך בדרכים שהם אינם רצויות מלפניו. לא צריך כאן יצירתיות עצמאית, זה מוביל בוודאות, בוודאות. יש לזה המון המון דוגמאות לשיבושים מוכרחים במהלך כל הדורות. קמו כל מיני עבודות זרות, וחלקם הם התנפחו להיות דתות ענקיות, שמנסות להתקרב אל השם בצורה עצמאית, בסברות בשר ודם. חלק מהם לקחו יסודות אמיתיים מהיהדות והוסיפו עליהם עוד דמיונות ודרכי פולחן, והם לא רצויים מלפניו בכלל. זה הכל פרי היצירה האנושי או פרי החיקוי האנושי. מכל מקום, למרבה הפלא, גם בתוך עם ישראל התפתחו במהלך הדורות כל מיני כתות שאחזו בדרך הזאת. בבית שני היו לנו צדוקים, ביתוסים, נוצרים, מאוחר יותר עמדו קראים שניסו להתקרב אל השם, כל מיני להציב איזה אלטרנטיבה לתורה ולעבודת השם בדרכים יצירתיות. לפעמים היו מרים את עצמם אפילו יותר מחמירים. בחזל הצד השווה שבכולם, שיש כאן כפירה בתורה בחלקים שונים של התורה, כל פעם בניין אחר, והצבת אלטרנטיבה. וגם בימינו יש תנועות, התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית, הן באות, התנועות האלה, ומטשטשות את העולם הרוחני. הן מציעות חלופה שרק אדם שעומד ממש מרחוק, הוא יכול ליפול במצודה הזאת. לראות, כמו הרמב״ם יש לו משל כזה, גם בכוזרי, אדם עומד מרחוק ורואה בובה של אדם, בובה מעץ, ולידה עומד אדם, חי. מרחוק זה נראה לו אותו דבר. זה אותו קומה, אבל זה רק מרחוק. זה חי וזה מת. הן משדרות, התנועות האלה, ערכים אופנתיים. אנושיים, כלל אנושיים כאלה. הומניזם, פמיניזם, ליברליות תרבותית, ערכית, אמונית. יש פה טשטוש וערבוב בין המינים, בין העמים, בין ישראל הגויים. חלקן מהתנועות האלה, חלקן טוענות שצריך גמישות הלכתית, צריך פקיחת עיניים לצורכי החידושי התקופה. בפועל זה הכירת התורה מהשורש. כמובן זה טעות חמורה, טעויות חמורות, אנחנו לא יותר חכמים, לא יותר מוסריים, לא יותר רחמניים, לא יותר רואים את הנולד מריבונו של עולם. הרפורמה הזאת היא לא מבטאת חסינות בפני היצר הרע, ששוב איננו צריכים לגדרים האלה או למצוות האלה, אלא זה לא חסינות, אלא זה בעצמו היצר הרע, זה עצת היצר, ולצערנו את העולם הרוחני יותר קל להוות, לטשטש, מסברות בטן. דווקא שמיעה על דבר השם היא דורשת ענווה והיא דורשת רצון. רצון באמת לשמוע. אומר ספר הכוזרי, זה במאמר ג' פסקה כף ג', הוא אומר אין להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן. כי הוא יתברך לבדו יודע שיעורן ומנותן וזמנן ומקומן וכל הקשור בחיובים האלה. אשר רק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוהי, כמו שבגוף האדם ובמבנה הגנטי של האדם, אפילו שינוי קל באיזה כרומוזום אחד, זה כבר משנה את כל האחיזה של הנפש בגוף, משנה בעצם את כל חיי האדם. שינוי הכי דק בעבודת השם זה כבר פורם את כל הערג הרוחני הכולל. רק הדיקות השמירה והדקדוק בכל פרט זה מציל מהפגימה הרוחנית. כתוב בספר הזוהר, כתוב לצ'חינת השריה באתר חסיר, באתר פגים. השכינה היא שורה רק במקום שלם, לא במקום חסר או פגום. אין שום מקום בכלל להתחכם בדברים האלה. אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, ככה במשלי כף א'. אנחנו צריכים לבקש להתקרב אל המלך בפנים נקיות. בלב טהור ובקיום. וכל המצוות בדרך ישראל המסורתית ולא להתחכם. שבת שלום.